בואו נבדוק את הווליום. ככה, ככה. אתם יכולות להגביה משם? אם אני מקרבת, אז פשוט הנשימות מתחילות. וכל הזמן אני רוצה להפסיק אותם. איך זה עכשיו? מספיק? עדיין? כן. יותר מדי? אוקיי. אם רק זה היה כזה פשוט כל הזמן. תודה. אז אנחנו כאן. עדיין באולם המלא הזה. עדיין כאן ביחד בתרגול. רוצה רק לעצור עם זה לרגע ולראות אם אפשרי עבורנו להביא איזה רגע של appreciation שלא קרה לעצמנו כל אחד ואחת מאיתנו לעצמה, לעצמו. שאנחנו כאן בתוך בתוך תרגול שהוא לא רק קל. הוא לא רק פשוט, הוא לא רק נעים. אז להביא איזה לפחות רגע של מפגש מתוך העיניים הללו שמוכירות, שאפשר להפנות פנימה. ולראות איך אנחנו עם זה. האם זה אפשרי, מה זה עושה? המבט הזה, האיכות הזאת. ואם זה מאתגר להביא את זה כלפי עצמנו, אז תקבלו את זה ממני. אולי זה יהיה יותר קל. יש משהו כל כך יקר בהתכנסות הזאת, בנכונות הזאת. להיות מחוץ להרבה מאיתנו, ממה שנוח או ממה שמוכר. ולהתמיד עם זה. כן, עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. והנה עברה יממה. זה הרבה מאוד הוקרה זורמת מכאן. אני מקווה שלפחות נגיעות ממנה נוחתות ומורגשות ואפשר לתת להם לשקוע פנימה. אז אני רוצה לדבר הערב על התרגול שלנו ועל חלק מהדברים שקורים בתרגול. אז דיברנו היום בבוקר על האיסוף, על ההשקטה, על ההרגעה של המערכת שקורית לאורך זמן, והרבה פעמים בריטריט קשה לנו לראות את זה, כי מה שיותר בולט זה ההפך, הרגעים הלא שקטים. אבל יש איזשהו תהליך של איסוף, של השקטה. והרגעה של המערכת, יותר אחדות, יותר הרמוניזציה. טיפה אחר טיפה, זו השפה של הבודה. טיפה אחר טיפה. ומתוך ההשקטה הזאת, גם אם היא מרגישה לנו עדיין מינורית יחסית, מתאפשר לנו מפגש אחר מהחוויה, עם החוויה שלנו, אחר מהמפגש הרגיל שלנו. אפשר להגיד מפגש מלא יותר. או ראייה רחבה יותר. יש מילה בטיבטית שאני מאוד אוהבת. חלק מכן שמעתם אותה ממני כבר. לפני, לא זוכרת כמה שנים, אולי 7. חברה שלי ביקשה ממני לתת שם רוחני לתינוק שלה. איזה אחריות. היו לו כבר שני שמות, אבל זה היה לתת השם הרוחני. עכשיו אני סוטה לסיפור, אבל אני רואה את התגובות, אז נלך איתו עוד קצת. ואני בחרתי את המילה הזאת. כן, בחרתי בתור השם הרוחני שלו את המילה הזאת. ובמשך כמה שנים, כשהיו שואלים אותו מה השם שלו, אז הוא לא היה בוחר את שני השמות שההורים נתנו, הוא היה אומר, גום. קוראים לי גום, זו הייתה המילה, זה השם שבחרתי לו. ואז בערך בגיל 5, הוא הפסיק לאהוב את זה מאז. הוא כבר לא גום חוץ מי. בשביל אימא שלו. בכל מקרה, גום. גום זה המילה בטיבטית למדיטציה. והמשמעות המילולית של המילה הזאת היא להכיר באופן מלא יותר. באנגלית היא מתורגמת to become familiar with. להכיר באופן מלא יותר את החוויה שלנו. אני כל כך אוהבת את המילה הזאת בשביל התרגול שלנו, בשביל הפעולה הזאת, בשביל הטיפוח הזה של המדיטציה. מה אנחנו מטפחות? אנחנו מטפחות מפגש והיכרות מלאה יותר עם החוויה שלנו. ואולי יגיע יום שגום גם יחזור לאהוב את השם שלו. אני גם לא אהבתי את השם שלי בתור ילדה. דרך אגב. תמיד היו אומרים לי, זה שם של בן. תדה. כאילו, אוקיי, אבל זה גם השם שלי. שם של בן. כשאנחנו לוקחות זמן, כמו כאן, כן. כמו בימים האלה, בשעות הללו, בתרגול הזה, אנחנו לוקחות זמן לפגוש את החוויה שלנו. כן. להכיר את החוויה שלנו. וכשאני אומרת את החוויה שלנו, אז אנחנו ככה מכירות את החוויה הפרטיקולרית, האישית, אבל אנחנו גם מכירות את החוויה האנושית. לי מאוד עוזר לזכור את זה. יש כאן את המופעים שהם יכולים להיות אישיים, לפעמים מרגישים מאוד אישיים, אבל הם אנושיים. מלמד אותי משהו, לא רק על עצמי, גם על עצמי, וזה חשוב, אבל לא רק. האנושי ולפעמים גם מעבר לאנושי. כמו שדיברנו על התרגול מטה. הרצון הזה לחיות בביטחון, משהו שמשותף לכל צורות החיים. אז אנחנו פוגשות כל מיני דברים. אנחנו פוגשות רגעים וחוויות של רווחה, של נחת, של מתה, ואנחנו פוגשות גם את מה שנקראים האורחים, או המכשולים. בפאלי, כמה מכם יודעות מה המילה בפאלי, במכשולים סלש האורחים? מעניין אותי. חשבתי על זה שהכנתי את השיחה שאנחנו משתמשות המון במילים בפאלי, אבל לא לזה. ממש מעניין. אז המילה בפאלי, אולי זה בגלל שזו מילה קצת שקשה להגיד אותה. ניברנני. כן? מילה קצת מסובכת. והמשמעות המילולית שלה זה כיסוי. נורא יפה. משהו שמכסה, כן? או ממסך. באנגלית אנחנו נתרגם אותה ל-something that obscures, obscuration. משהו שמכסה או ממסך. והמכשולים, אורחים הללו, ככה הם משפיעים על התודעה שלנו. הם ממסכים או מכסים עליה. אז אני רוצה להזכיר אותם, אנחנו הזכרנו אותם היום כמה פעמים בכל מיני דרכים, חלקם יותר, חלקם פחות, ועכשיו ניתן להם את מקום הכבוד ונזכיר אותם כרשימה מלאה. יש לנו את האהבה החושית, יש לנו את הצד השני של המטבע מהתאווה החושית, הדחייה והסלידה. יש לנו הרבה אנרגיה, חוסר נחת, חוסר שקט, כשיש הרבה מדי אנרגיה בשביל המערכת, ויש לנו מעט מדי אנרגיה. זה בדרך כלל בתחילת רטריט המופע הכי מוכר. מעט מדי אנרגיה. דיברנו על זה היום. והתנוחה נדמה לי הדבר הזה, כן, שלפעמים הוא ממש כזה, ולפעמים הוא יותר מתבטא ב... זה, לפעמים זה ממש הרדמות, ולפעמים זה איזושהי כהות, כן, של התודעה. זה יכול להיות יותר בגוף, זה יכול להיות יותר בתודעה, זה יכול להיות ביחד. כן? אז האנרגיה היא נמוכה מדי. ויש לנו את האורח האהוב עליי, הספק. ידידי הוותיק, ידידינו. אז יש חבורה כזאת, אין, אני אגיד אותה שוב, תאווה חושית, סלידה ודחייה, חוסר שקט, יותר מדי אנרגיה, כהות ועייפות, פחות מדי אנרגיה, וספק. אני די בטוחה, במה שאני הולכת להגיד עכשיו, אני די בטוחה שכל אחד ואחת מאיתנו כאן באולם חווינו היום לפחות את אחד מהם. לפחות את אחד מהם. שחר מחייכת, היא אומרת יותר. על מה את מאמרת? שחר אומרת לפחות ארבעה. זה, אפשר לשחק משחק כזה, כאילו זהי את האורח. את המכשול, הרבה פעמים באים בחבורות. זה גם אחד מהדברים שקורים. חבורת מכשולים מאחור. ניכנס לזה קצת. מה שמעניין אותנו זה קודם כל זה שאוקיי, זה עולה. זה קורה, זה חלק מהחוויה האנושית שלנו. ומעניין אותנו גם שכשיש אורח או יש מכשול או מכשולים, מעניין אותנו להכיר, להבין ולראות איך הם משפיעים על התודעה שלנו ואיך דרך ההשפעה על התודעה הם משפיעים על החוויה. אז כמו השם מכסים את התודעה שלנו, ממסכים אותה. אז בואו נחשוב על דוגמאות. איך זה משפיע? איך זה משפיע על החוויה? אז נתחיל ממה שעלה היום בזמן, נדמה לי שזה היה שדיברנו על תנוחה, ודיברנו גם על התנוחה הזאת של ההירדמות. וכשיש עייפות, בין אם זה ככה, כן? או שיש פשוט את התשטוש הזה. איך זה משפיע על התודעה? יש לכם תחושה? איך החוויה שלנו נראית כשיש עייפות? אנחנו יודעות ויודעים. מישהו רוצה להגיד? רוצה להגיד? החוויה נהיית כבדה. יש כבדות. עוד משהו? בלבול. חוסר בהירות מביא לבלבול. אנחנו רואים כבר ככה חלק מאיך שזה משפיע. כאילו אנחנו רואים ורואות דרך הדשה מסוימת. כן? זה יכול להיות מאוד בולט עם סלידה. כן? שאני לא רוצה משהו. כן? זה ככה. אז הדחייה הזאת מביאה קיבוץ. כן? ואז הכל מרגיש כן? פחות רצוי. זה מאוד מעניין. אני מאלו שקמה בבוקר הרבה פעמים זה מצב התודעה שלי של סלידה. מאוד השתפר לאורך השנים, אני חייבת להגיד. זה או הגיל או התרגול. אי אפשר לדעת. מאוד השתפר לאורך השנים, אבל ראיתי את זה, גם אני מאשימה את הגנטיקה, כי הרבה מהאחייניות והאחיינים שלי גם ראיתי את זה אצלם, מי שהם נולדו בערך, כן? מקומים כזה. איך זה משפיע? כן? לא משנה מה, מה, מה עולה, כן? מהמקום הזה. צליל של ציפור, ציפור, חיוך, כאילו הכל יכול להיפגש דרך הדבר הזה שאוטומטית דוחה. כן? לא רוצה. מנסך, מנסך את התודעה, משפיע עליה. ומשפיע על, על איך החוויה שלנו נראית. אנחנו נראה את זה בתרגול. נראה את זה בתרגול. אז כל הערוכים האלה, כל המכשולים האלה, הם, ככה, אפשר לקרוא להם דרך הסתכלות, כן? כמו שהשפה שאנחנו משתמשות בה, שדרכה אנחנו מסתכלות, דרכה אנחנו חוות. ואני גם אגיד כאן שלכל אחד מהערוכים האלה, כל אחד מהמכשולים האלה, הם נעים על ספקטרום, יכולים להיות מאוד מעודנים, ויכולים להיות מאוד מאוד גסים, מאוד מאוד ברורים. אז אם ניקח את הסלידה בתור דוגמה, אמא שלי פעם אמרה לי למה השיחות דרמה שלך כל כך שליליות? את לא מכירה אותי. Anyway, מי שער עם הסלידה? מי ממש דבר שמרגיש כאילו לא על הכל, כן? משהו כזה שלא על הכל, לאיזה לחשוש כזה, שכאילו קצת אומר, לא זה, או לא ככה, יכול להיות יותר טוב. יש לנו את הספקטרום הזה. אותו דבר עם, עם עייפות, אנרגיה ירודה, זה יכול להיות ממש הדבר האקוטי הזה שאנחנו נרגיש את עצמנו נרדמות, ויכול להיות שזה קהות, כן? יחסית קטנה, אבל היא עדיין משפיעה, כשאנחנו מסתכלות ורואות, איך זה משפיע? איך זה משפיע? הכבדות הזאת שדיברו עליה כאן. אז הגענו לרגע חשוב בשיחה. אני מזהירה אתכם, אני אגיד לכם מדי פעם שזה רגע חשוב. המטרה שלנו בתרגול היא לא להיפטר מהמכשולים. כן? לגמרי לנצח. זה יקרה. כשנתעורר באופן מלא, כשנהפוך להיות בודה. זה מה שהמסורת אומרת. Okay? המטרה שלנו היא לא להיפטר לגמרי. Okay? מה שאומר שהמכשולים לא, הם לא האויבים שלנו. Okay? לא האויבים שלנו. בתובנה הרבה פעמים אני השתמשתי בזה גם, השימוש במילה אורחים. לא האויבים שלנו. אז המטרה שלנו היא לא להיפטר מהם לנצח, היא לא ככה לראות אותם כאויבים שצריך לנצח או להביס. ועם זאת, מעניין אותנו ללמוד לעבוד איתם באופן מיטיב ומשחרר. וזה אפשרי עבורנו. כל רגע. איך ללמוד לעבוד עם התופעות של התודעה האנושית הללו, לעבוד איתם באופן מיטיב, לעבוד איתם באופן משחרר, על מנת שההשפעה שלהם על החוויה שלנו תפחת. זה מה שמעניין אותנו. אפשר להגיד את זה בעוד דרך. מה שמעניין אותנו זה לזכור שאנחנו יכולות ויכולים לזהות את המכשולים, להכיר את ההשפעה שלהם ולא להאמין לה. לראות מעבר. לראות מעבר. ואני מקווה שזה ברור כשאני אומרת את זה, מדובר כאן על פיתוח של מיומנויות. כל הדברים שאמרנו, זיהוי, לזהות. יש כאן מכשול, יש כאן סלידה, יש כאן תאווה. יש כאן דחייה, יש כאן יותר מדי או פחות מדי אנרגיה. יש כאן ספק. הזיהוי הזה כל כך משמעותי. כל כך משמעותי. הזיהוי והיכולת לראות מעבר למה שמשתקף דרך עדשת אותו אורח. לראות מעבר. זה ברור? פחות או יותר? כל מי שזה לא ברור לה כנראה מתביישת להגיד, אז אני אמשיך. תגידו. המיומנויות האלה שאנחנו מפתחות, מטפחות, כן, של הזיהוי של המכשולים והעבודה איתם, הן מאוד משמעותיות עבורנו, מכיוון שמכשולים זה לא דבר שקורה רק על מושב המדיטציה. זה לא קורה רק בריטריט. אנחנו רואות ורואים את זה בריטריט, כן, ובזמן תרגול, אבל הם נוכחים בחיים שלנו. אז המיומנות הזאת היא משמעותית עבורנו ועבור כל מי שאנחנו באות איתו ואיתה במגע. עולים גם בחיים, ומה שכבר אמרתי ואני אחזור אליו, הם לא אישיים. כן? הם לא אישיים. זה לא רק כאן שזה קורה. זו תופעה אנושית. וכשאנחנו לומדות לזהות, לומדים לזהות ולעבוד עם המכשולים בתוך התודעה, לב תודעה הזה, לזהות, גם עוזר לנו לזהות אצל האחר ואחרת. ומה עוד זה עוזר לנו? לא להאמין למופע שנוצר שם. כל כך משמעותי. כל כך משמעותי. לזהות דחייה, לזהות אהבה, לזהות, יש כאן יותר מדי ופחות מדי אנרגיה. יש כאן ספק. ואיך זה משפיע? אני יודעת איך זה משפיע עליי, זה נותן לי אינדיקציה גם על איך זה משפיע על מישהו אחר. ופותח אפשרויות. אז לא אישיים. גם במובן של לא לקחת את זה באופן אישי, שזה משהו שאנחנו באופן טבעי עושות. משהו לא בסדר בי. ולא אישי מבחינת התובנות שנפתחות עם ההבנה שלהם, כן? ומה זה מאפשר בהתנהלות בינינו. עוד מיומנות שאנחנו מפתחות זה לזכור, כן? ולפתח אמון בזה שהמכשולים האורחים הם ניתנים לשינוי. כן? ניתנים לשינוי, ניתנים לעבודה. למה? כי הם מותנים והם מובנים. כן? הם לא עולים סתם. כן? במנותק מתנאים ונסיבות. כמו כל תופעה אחרת בחוויה שלנו הם מותנים. ואם הם מותנים זה אומר שאפשר לשנות. כן? לשנות את מערכת היחסים איתם ולשנות את עצם ההתהוות שלהם. אז אנחנו באיזושהי חקירה, באיזושהי פיתוח של מיומנות של לעבוד כאן על דרך האמצע. בלי עוינות, וזה קשה, נכון? כשיש המון עייפות או יש המון חוסר שקט, התגובה הטבעית שלנו זה לדחות את זה. התחלות לראות איך הם עובדים ביחד. אז להקטין את העוינות דרך הסקרנות, דרך ההיזכרות שזה אנושי. רגישות, לטפח את הרגישות לזהות את העלייה ולהתאמן בדרכי מענה מיטיבות. אז אנחנו לא מבטרות, כן? אנחנו לא שוקעים בתוך פסיביות, אנחנו מביאים את העניין שלנו, ויחד עם זה אנחנו שוב ושוב מביאות את המטה, כן? אל העבודה עם האורחים, אנחנו לא רואות בהם אויב. זה לא משהו שצריך להביס. מיומנות של עבודה. אז אני רוצה להציע כמה דרכי הסתכלות שאנחנו יכולות להביא למפגש עם האורחים. שאני מקווה שיהיו מעניינות. אני קצת מתרגשת כי לדעתי אני לא הצעתי את אלה אף פעם בשיחת דארמה על מכשולים, ויש כאן כמה מכן ששמעתם אותי מדברת המכשולים. חלות כבר לדקלם בפינה הזאת את כל הדברים שאני בדרך כלל אומרת, אז אולי אחר כך תכתבו לי פתק ותגידו לי דווקא כן אמרת את זה, אני אקבל את זה, אבל אני חושבת שזה משהו חדש יחסית עכשיו. הכנסתי את עצמי לפינה. שחר חזק. שחר, שחר עליי. שמית, את גם מצטרפת אליה? אוקיי. אז כמה דרכי הסתכלות מעניינות, כן? וחשוב להגיד, זה דרכי הסתכלות. זה לאו דווקא אמת, כן? אבסולוטית. זה דרך להסתכל, דרך לפגוש מכשול. והדרך הראשונה היא לזהות, להגידה. כשיש מכשול, יש דוקה. זה מופע של דוקה. מופע של אי נחת, זה מופע של, איך ניתן אמר את זה בימים האחרונים, stress and distress, באיזושהי רמה. למשל, יש כאב בגוף, חוסר נוחות בגוף, ומולו עולה דחייה ועולה סלידה. מעניין אותנו לשים לב, או לראות מה קורה כשאנחנו מסתכלות על הדחייה ועל הסלידה, לא על החוסר נוחות בגוף, על הדחייה ועל הסלידה, כדוקה. מה קורה שם? ואפשר כאן להשתמש בדמיון שלנו ובהיכרות שלנו עם החוויה האנושית. גם אם עכשיו אתם ממש בבליס מהשיחה הזאת, מה שאני בטוחה שקורה כאן ל-99% מהנוכחות, תשתמשו בדמיון, להיזכר ברגע של דחייה וסלידה, ותשאלו את עצמכם, כשיש דחייה וסלידה, זה דוקה או לא? חוויה נעימה, חוויה מרווחת, חוויה של נחת. זה מעניין, יש כאן תובנה מעניינת. או כשיש חוויה של ספק, ואני בבלבול, או בתחושה שכל התרגול הזה הוא לא בשבילי, או אני לא בשבילו. לפעמים ככה ולפעמים ככה. ואנחנו מסיטות את המבט אל הספק עצמו, מהאובייקט. זה דוקה? סביר שנגלה שכן. חוויה שיש בה קיבוץ, חוויה שיש בה אי נחת. אז האפשרות הזאת היא, כשאנחנו פוגשות ופוגשים את אחד המכשולים, לשאול את עצמנו, זה דוקה? או אפילו להגיד, מה קורה כשאני מסתכל או מסתכלת על זה כמופע של דוקה? מה קורה לחוויה? ואפשר לראות כמה דברים שיכולים לקרות שם. כן. כן. אז הכוונה היא שהחוויה של הספק, או החוויה של הסלידה, או החוויה של הדחייה, דוקה, את מתכוונת מה המשמעות של המילה דוקה? כן, אנחנו משתמשים בה הרבה ולא הסברנו אותה עד הסוף. מילה בפאלי, מן הסתם. שמתורגמת הרבה פעמים כסבל, זה התרגום הנפוץ, יש לה ספקטרום מאוד מאוד גדול, וטווח של מופעים. אז אפשר מתחושה של אי נחת, של אי סיפוק, עד לתחושה של קושי גדול ושל סבל. כל המנעד הזה. והרבה פעמים, בדברים האלה, כשתשומת הלב שלנו היא על האובייקט, כן? נגיד על הכאב בגוף ולא על הדחייה שלו. אז אנחנו לא נשים לב שיש שכבה שלמה של דוקה, של סבל או של אי סיפוק או של אי נחת, שהיא לא בתחושה בגוף, אלא היא בעצם באופן שאנחנו מגיבות אליה. יותר ברור? כן. והדוקה הזאת היא מובנית. ניתן דיבר על זה אתמול. אני אתן כאן עוד דוגמה שמראה את זה, ומאוד מאוד קשורה גם למכשולים. הרבה מכם מכירות את משל החיצים של הבודה. כן? הוא מדבר על החוויה האנושית, החוויה של דוקה, כחוויה שבנויה הרבה פעמים מחץ ראשוני, כמו תחושה לא נעימה בגוף, או צליל, היה לנו את זה היום בבוקר, כן? צליל לא נעים במרחב. ואל מול החוויה הזאתי, באה הדחייה, באה הסלידה, באה הקיבוץ. וזה חץ שני, או לפעמים באה ספק שאומר, עם תודעה כזאת, שכל הזמן הולכת למחשבות, לזיכרונות, לזה, את לא יכולה לתרגל. זה לא בשבילך. או למה באתי לריטריט הזה, שמעתי שיש את המורים האחרים בתובנה, הם הרבה יותר טובים. כאילו, למה בזבזתי את הזמן? כן? אז זה יכול להיות הספק בעצמנו, הספק במורים, הספק במקום. למה, כאילו, למה יש פה כל כך הרבה אנשים? למה אין כאן יותר אנשים? זה יכול ללכת לכל מקום. כן? אז זה, אנחנו רואות את, את העניין הזה של החיצים. משהו בחוויה הוא כמו שהוא, כן? אולי התודעה קצת לא שקטה, ואז עולה הספק, עולה הדחייה, עולה בתור חץ שני שמתווסף ומוסיף עוד שכבות. כן? אז הדימוי הזה של החיצים הוא מאוד מאוד עוזר לראות איך החוויה הזאת של דוקה נבנית. זה ברור עכשיו, הדוקה? יופי, תודה ששאלת. אתמול אמרתי לנייתן, אחרי שהוא דיבר, לא הסברת מה זה דוקה, ואז מאז גם אני עשיתי את זה. אז תודה. היכולת הזאת להסתכל על המכשול ולהגיד, דוקה, מה היא עושה? כן? זה לא משהו מזוכיסטי, אני מקווה שזה ברור. ההסתכלות הזאת עושה משהו. מה היא עושה? היא קצת מפיגה את המיסוך. כן? את זה מה שאנחנו רואות זה את המכשול, ואנחנו לא רואות מעבר עליו. כי אנחנו רואות, המכשול זה דוקה. יש יותר מרחב, יפתח יותר מרחב. אנחנו מאמינות פחות לסיפור שהמכשול הזה מספר לנו. כן? עם הספק זה מאוד מאוד בולט. מאמינה פחות לסיפור, כי אני מזהה, התנועה הזאת של המחשבות, כן? או הבלבול, זה דוקה. אני לא חייבת להאמין לסיפור שזה מספר. אני יכולה לשהות כאן קצת יותר. ובעצם הראייה הזאת שאומרת, יש כאן דוקה, אז יש יותר מרחב באותו רגע, כן? אנחנו לא מצומצמות לראות רק את המכשול או רק דרך המכשול, ויותר מרחב זה אומר יותר אפשרויות. ומה שמעניין בדרך ההסתכלות הזאת, כן? כשאני רואה את המכשול כדוקה, יש יותר או פחות דוקה? אני לא יודעת למה אני כל הזמן שואלת אתכם שאלות מכשילות. יש פחות. עליי. יש פחות. ותבדקו בחוויה שלכם, אל תאמינו נראה. אם זה מעניין אתכם לחקור את זה, תבדקו. וברגע שאני רואה את זה, יש כאן דוקה. זה דוקה. חלק מהקסם שבו אנחנו שבויות, המכשולים האלה תופסים את התודעה שלנו, פוגג. ועם ההתפוגגות שלו פחות דוקה, יש פחות חיצים אם נשתמש במשל הזה. אז זו דרך אחת. לראות את המכשול, לראות את האורח כדוקה. דרך שנייה. אני יכולה לראות את המכשול כמבנה דוקה, כאבן בנייה של דוקה. זה דומה, אבל זה זווית אחרת. ותראו מה זמין לכם. למשל, חווה חוויה של חוסר שקט, כן? בזמן תרגול. אם או כשאני מאמינה לו, כן? יש כאן המון חוסר שקט, יש כאן המון חוסר שקט, יש כאן המון חוסר שקט, יש כאן המון חוסר שקט. מה קורה? נהיה יותר חוסר שקט. אז החוסר שקט מבנה חוסר שקט. אז המכשול הוא איזושהי יכולות לראות אותו כפעולה שמבנה דוקה, שמבנה אי נחת. או כשיש תאווה למשהו. אני כאן באולם ויש קצת חוסר שקט ועולה תאווה לתרגול בחוץ. כשתהיה הליכה, חוויה שלי זה, שרק תגיע הליכה, שאני רק אוכל להיות בחוץ באוויר, ואז אני בחוץ, ואני, כן, אז אנחנו רואות שאיך גם התאווה למשהו שלא נמצא כאן, כן? בעצמה הופכת להיות אבן בנייה לדוקה. כן? מביאה חוסר שקט באותו רגע, הוא נבנית על חוסר שקט. אז אפשר לראות גם כאן שגם הראייה הזאת, אם אני רואה את המכשול כמשהו שמבנה דוקה, זה עושה את אותם דברים שלראות אותו כדוקה עושה. זה נותן מרחב, זה ממוסס קצת את האופן שבו אני שבויה בתוך דרך הראייה הזאת. זה יוצר פחות קיבוץ, זה מפחית דוקה. זה דרך טיפה אחרת, אבל שעושה דבר דומה. אתם איתי עדיין? אוקיי. דרך השלישית. לראות את המכשול כמתנה. כן? הדרך השלישית. אם זה מרגיש כאילו יותר מדי פוליאנה, אז אפשר לראות אותו כהזדמנות. או כשער. אני אגיד על זה יותר. המכשול, כן? הרבה פעמים מכשולים באים עם די הרבה נוכחות. משהו יש נוכחות, ברגע שאני לא במאבק, כן, זה הופך להיות אפשרות, כן? תשומת הלב שלי, באופן טבעי, תהיה שם, כן? היא תהיה עם החוסר שקט, היא תהיה עם ההירדמות, כן? היא תהיה עם הסלידה, תהיה עם התאווה. אז יש כאן שער. שער, למפגש עם החוויה, להיכרות עם החוויה, ולמענה מיטיב אל מול החוויה שלי. אז ככה, שוב ההיזכרות הזאת, כן? החוויה, אם יש בדוקה כרגע, הדוקה הזאת מובנית. כן? הדוקה הזאת מותנית, ואם היא מובנית ומותנית, היא ברת שינוי, אפשר לשנות אותה. ההרגל שלנו מול מכשולים, כשמכשולים עולים, מה שאנחנו נשאבות אליו, זה ההרגל של התגובתיות. כן? זה הנטייה הטבעית שלנו, כבני ובנות אנוש. נשאב לתוך תגובתיות. למשל, יש משהו נעים, אני רוצה אותו. כן? אני צריכה אותו. זה רגל של תגובתיות, התאווה. כן? נעים. כן? יש לנו עוד אפשרויות. זה מה שהתרגול בא ואומר. יש לנו עוד אפשרויות. לא להיות רק בתגובתיות הזאת, בדפוס של התגובתיות, אלא במשהו עמוק יותר ורחב יותר. מה עוד אני יכולה לראות? מה עוד אפשר לראות? והראייה הזאת של השער, של ההזדמנות של המתנה. אז למשל, עולה תאווה למשהו, כן? להיות בחוץ, ששיחת הדרמה הזאת תיגמר, שהיום ייגמר, משנה מה, יש תאווה למשהו. יש לנו אפשרות בתוך התאווה, מתנה שהתאווה מביאה, וגם הסלידה דרך אגב, זה האפשרות לשנות את מוקד ההסתכלות שלנו מהאובייקט אל התנועה הפנימית. להגיד, אוקיי, במקום להיות בפוקוס על הדבר שאני רוצה, אני מעבירה את תשומת הלב אל תנועת הרצון, או אל תנועת הדחייה. שם אני מעבירה, וזו מתנה עצומה. כמו שאמרתי, יש שם אנרגיה. אז אפשר להביא לשם תשומת לב. אפשר לקחת את זה אפילו יותר. בתוך תאווה אפשר למצוא מטה. מעניין, אה? כן? אפשר למצוא מטה, זה עניין של כאילו, אמון בעצמנו ולעשות את עבודת הניפוי, כמו לגלות זהב. כן? בתוך, איפה מגלים זהב? לפחות בסיפורים מאמריקה. בתוך החלקיקים, כן? בתחתית הנחל. כן? בתוך הבוץ. אז בתוך התאווה אפשר למצוא מטה. למה? כי מה מה היא בעצם רוצה? היא רוצה שיהיה לי טוב. רוצה שיהיה לי טוב. אז אני משחררת את המיקוד באובייקט, בדבר שאני חושבת שיעשה לי טוב. ואני מביאה את תשומת הלב לתוך התנועה הזאת, וכשאני עושה את זה, אני עובדת שם, מנפה, ואני מוצאת את המטה, וכשאנחנו יודעות שאפשר לגלות שם מטה, זה הופך הרבה יותר קל למצוא אותה. ואז ממש אפשר לראות למה זו יכולה להיות מתנה. נכון? בסלידה ודחייה, אפשר גם, אפשר למצוא חמלה, אפשר למצוא מטה, אפשר למצוא גם חוכמה. משהו שיכול, שגם רוצה בטובתנו, כן? רוצה להגן עלינו, לא תמיד פועל בצורה הכי חכמה, כן? אבל זה, בזה זה, זה, זה מושתת. כן? אפשר גם את זה למצוא, אפשר למצוא את החמלה. גם רוצה ש, שיהיה לי טוב, שאני אהיה מוגנת. אפשר להתחיל לגלות את כל אלו. בתנודות האלה של האנרגיה, בין יותר מדי לפחות מדי, כן? זה עולם שלם של חקירה ומשחק. זה יכול להיות ממש כיף. אוקיי, יש פחות מדי, מה יביא יותר? יש יותר מדי, מה ייצור מרחב? שיהיה לזה מקום. או איך אני יכולה לקחת את האנרגיה הזאת ולתעל אותה? לכיוון של התרגול שלי, או הכוונות שלי. הספק, אמרתי, אני אוהבת את הספק. גם לקח הרבה זמן. אבל הספק הוא כל כך משכנע. כל כך משכנע. סרנדה. שרים לנו עכשיו. זה יופי זה. לראות את העוצמה של התודעה שלנו. וכמה אנחנו מאמינות למשהו. והשאלה הזאת, למה אני מאמינה עכשיו? למה אני מאמין עכשיו? זו שאלה מבנת חופש. וואו, אני מאמינה לזה עכשיו. וואו, לכל הזה. יש בי כוח כזה לאמונה. ובתוך הספק אפשר למצוא אמון. כי אני מאמינה עכשיו למשהו, אם זה הדבר הנכון להאמין לו. אין אפשר לשאול, אבל איך אני לוקחת את האנרגיה הזאת ומביאה אותה אל מה שמיטיב, כי אנחנו יודעות מה מיטיב. אנחנו יודעים מה מיטיב. אז הזיהוי הזה. הספק הופך להיות גם הוא שער, וזה רק דוגמאות קטנות שאני נותנת כאן. קטנות וגדולות. כן? אפשר לחקור עוד. מה קורה כשאנחנו מסתכלות ומסתכלים באופן הזה? מעניין אותנו להשתחרר מהכבלים האלה של התגובתיות, כן? והראייה החד-ממדית שהמכשולים מביאים, ולפתוח עוד ועוד את מרחב האפשרויות שלנו, כן? לפגוש את החוויה בדרכים שונות. וככה מעניין לראות, אני ציינתי כאן שלוש דרכים, שלוש דרכי הסתכלות על מכשולים, כן? לראות אותם כדוקה, לראות אותם כמבנים דוקה, כאבני בנייה של דוקה, ולראות אותם כמתנות או שערים אל האפשרויות. כן? כל הדרכים האלה מפחיתות דוקה מהחוויה. כן? וזה מאוד מעניין, כי הרבה פעמים כאילו האובייקט שמסביבו כל העניין נבנה לא משתנה בהכרח, עדיין יכול להיות לא נוח בגוף, אני עדיין יכולה להיות עייפה. כן? עדיין יכולה להיות המון אנרגיה בתוך המערכת. אבל איך אני פוגשת? אז כל הדרכים הללו מפחיתות דוקה, ונחזור שוב ונגיד, בגלל שדוקה מותנית ומובנית, והיא מותנית ומובנית הרבה מאוד על ידי דרך ההסתכלות שלנו. על ידי דרך ההסתכלות שלנו, ועם דרכי ההסתכלות אנחנו יכולות לשחק. אנחנו יכולות ללמוד. זה מה שאנחנו עושים ועושות כאן. לפגוש את החוויה בכל מיני דרכים. חמש דקות להגיד עוד הרבה דברים. כנראה ייקח יותר מחמש דקות. אוקיי. אז דוקה מובנית ומותנית. חלשה על ידי זה שאמרתי עכשיו שהשיחה תהיה יותר מחמש דקות. וההבנה הזאת שדוקה היא, היא מותנית והיא מובנית, היא מצד אחד הבסיס של התרגול שלנו, וזה משהו שאנחנו מבינות ומבינים, ומצד שני זה תובנה שאנחנו צריכות לחזור אליה שוב ושוב, כן? כי היא לא אינטואיטיבית עבורנו. לא אינטואיטיבית. אז בבסיס של הלימוד של הבודה יש את ארבע אמיתות שחלק גדול מכן, בטח. להסביר את ההבדל בין מותנית למובנית. באנגלית, conditioned ו-constructed, הייתי אומרת, לפעמים אנחנו נשתמש ב-fabricated. ההבדל, אז זה ה-conditioned מותנית, ו-constructed מובנית, או fabricated. זה עוזר, אנגלית? אז אני הייתי אומרת לצורך העניין, זה לא משנה. כאילו, אין, זה שתי דרכים להגיד את אותו דבר. כן? מובנה ומותנה. לצורך העניין כרגע. זה פשוט אומר שדוקה לא קיימת באופן עצמאי, לא עולה יש מאין, כן? והארבע אמיתות ממש מדברות על זה, כן? מה הבודה אומר? הוא אומר, מטר ראשונה זה, בחוויה האנושית יש דוקה, חלק מהקיום האנושי שלנו, כולל את המופע הזה של דברים שלא נעימים לנו, שלא נוחים לנו, אי שקט, אי נחת, אי סיפוק, כן? עד לסטרס וסבל. האמת השנייה, שאפשר להגיד, אני הייתי אומרת, מהרבה בחינות הכי חשובה, או הכי מעניינת. דוקה עולה בתלות. דוקה מובנית. דוקה תלויה בדברים אחרים. היא לא עולה לבד. דוקה סמודאי, היא עולה בתלות בדברים אחרים. לפעמים אנחנו שואלות את זה כשאלה. עם מה דוקה עולה? מה עוד יש? ואז האמת השלישית, ששחרור מדוקה אפשרי עבורנו. אפשר לעבוד עם דוקה באופן שמשחרר, אפשר להיות חופשיות ממנה, ויש דרך שמובילה לזה. אז מה שמעניין אותנו זה כל הארבע אמיתות, אבל הדגש כאן זה על האמת השנייה. במה דוקה תלויה? מה מבנה דוקה? והעידוד הזה, כן, לבדוק, לחקור, להכיר. אנחנו נבוא ונגיד כאן, דוקה תלויה הרבה מאוד בדרך ההסתכלות שלנו. לא רק, כן, תלויה מאוד בדרך ההסתכלות, באופן שאני פוגשת. אז למשל, כשיש דרישה, כן, שדברים יהיו בדרך מסוימת, שיהיה את זה או לא יהיה את זה, תאווה וסלידה. יש דרישה. זה מגביר דוקה. זה מבנה דוקה. שדברים יהיו בצורה מסוימת בשבילי. שיש דרישה שמשהו יישאר. או שמשהו ילך. הנה פוש ופול הזה על החוויה. זה משפיע עליה. מבנה דוקה. ואני אגיד גם שהצמצום והקיבוץ, כן, שבאים, וכשאנחנו חושבות על המכשולים שוב, זה עוד מקום שהם שערים, כן, לתובנה. כי כשיש מכשול, תשימו לב מה קורה למרחב של התודעה ולמרחב של הגוף. הוא מצטמצם. הוא מצטמצם. וגם זה מבנה דוקה. כן, אז אנחנו הדגשנו, אם זכור לכם עדיין בשעה הזאת של היום, אנחנו מדגישות הרבה את ההתרחבות. וזה חלק מזה. כשיש יותר מרחב, הרבה פעמים יש פחות דוקה. אז מעניין אותנו, כן? לא לא להזין דרכי הסתכלות שמזינות ומבנות דוקה, וכן להזין תנאים ודרכי הסתכלות שמזינים רווחה. לא להזין את מה שבונה, להזין את מה שמפחית או מה שמזין את ההפך. כמו למשל עניין, סקרנות, רצון טוב, ידידות, אכפתיות. מני שלא אמרתי אכפתיות היום על מטה, נכון? זה תרגום טוב. אכפתיות. אז העבודה שלנו עם המכשולים ובתרגול בכלל, כן, היא התמרה כזאת מקיבוץ וצמצום להתרווחות והתרחבות. יותר דוקה, פחות דוקה. מדרישה שהדברים יהיו ככה בשבילי, אנחנו ניגע בזה לאורך הימים, לסקרנות, לידידות, לעניין. אני אומרת את המילים האלה והזמנה היא להרגיש בחוויה שלכם מה הם עושות. כשיש סקרנות, מה קורה? כשיש עניין, מה קורה? כשיש אכפתיות וידידות, מה קורה לחוויה שלי? מצב האנרגיה. יש עוד 5 דקות? עכשיו אנחנו בזמן, דרך אגב, לא עברנו עדיין את 5 דקות הראשונות. עברנו אותם ועכשיו זה התוספת, הבונוס. Okay. אני רוצה להגיד קצת עוד קצת על איך לעבוד עם מכשולים, גם ברמה יותר מיידית, כי נתתי כאן דרכי הסתכלות, שהן יכולות להיות מאוד מאוד מיטיבות, אבל יש גם דברים יותר מיידיים ובטח יותר מוכרים. כאן גמרנו את החלק החדש של השיחה. שחר אומרת, צדקת. I'm so pleased with myself. זה הכל היה רעיונות של נייתן, דרך אגב. לפעמים הוא כותב לי נקודות, מה להגיד. לפעמים הנקודות זה כל השיחה. אני מאוד צייתנית. חלק קטן מהזמן. בכל מקרה. אז עוד כמה רעיונות על עוד אפשרויות לעבוד עם המכשולים. סליחה, תסלחו לי. ואת מה קרה לי היום. אוקיי. אז כמה דברים קודם כל שעוזרים עם כולם. אמרתי את זה כמה פעמים ואני רוצה להדגיש את זה כדרך עבודה. יש כאן, אני רוצה לתת כמה נקודות, דרכי עבודה נקודתיות, כן? דברים שיותר אפשר להביא לתוך הרגע לעבוד עם המכשולים, גם כשאנחנו ממש מופעלות או יותר מופעלות על ידם. לזכור שזה לא אישי, כן? זה קשור לקיבוץ. אמרתי, עם הקיבוץ והצמצום עולה גם הדרישה והבשבילי. אם אני זוכרת שהמכשול הוא לא אישי, כן? הוא אנושי, זה מוציא המון מהרוח, מהמפרסים של המון מהכוח. זה הופך להיות פחות עליי. אוקיי, זה עוד דבר, כמו הצליל של המואזין, כמו התנים. זה עוד דבר שעולה. הוא לא אישי, אז לזכור שזה לא אישי. וזה לא רק שלי. לזכור, אמרתי את זה בהתחלה, אבל לפעמים זה ממש עוזר לזכור. עד ההערה, המכשולים האלה מופיעים. אז זה לא אומר שאני לא מספיק טובה. כן? כי זה עוד דבר שנכנס לשם. כן? משהו לא בסדר בי. עד ההערה. לרובנו, יש כאן כמה שזה יקרה בקרוב, לרובנו זה עוד הרבה זמן. כן? אז אפשר ככה להגיד, אוקיי, פחות ביג דין. כן? חלק מהחוויה האנושית, חלק מהחוויה שלנו, משותף לכולנו. אני לא חייבת, לא חייב להאמין לסיפור שהמכשול מספר. וואו. אני שמעתי את זה הרבה שנים לתוך התרגול. כמה הייתי רוצה שהיו אומרים לי את זה על ההתחלה. אני לא חייבת להאמין לסיפור. אני לא חייב להאמין לסיפור שהמכשול מספר לי. על עצמי, על החוויה שלי, על מה שאני יכולה או לא יכולה. זה סיפור. זה סיפור. לעבוד עם, עם המופעים שבאים יחד עם דוקה, כן? עם הדרישה, עם הקיבוץ, עם הצמצום, כן? אז להתרווח, כן? וזה הרבה פעמים ממש הפוך ממה שאנחנו, מהאינטואיציה שלנו ומההרגל שלנו. זה לעשות ככה ולא, להתרווח. כן? אפשר לעשות את זה עם הנשימה, אפשר לעשות את זה עם הצלילים, מי שעובד עובדת עם צלילים, כן? לפתוח את המרחב לצלילים רחוקים יותר, לפתוח, להתרווח, להרחיב את המרחב שזמין לנו. להביא איכות של מטה, כן? אפשר באופן מאוד מינורי, עם הידידות והסקרנות, ידידות וסקרנות זה גם מופע של מטה. סקרנות, עניין, כן? להביא את הסקרנות ואת העניין בתוך החוויה. זה מעניין אותי, זה נגד האינטואיציה שלנו, אבל זה כל כך עוזר. להביא עניין. לעבוד עם הגוף, כן? אז כבר אמרנו, ההתרווחות, ההרפיה של הקיבוץ אפשר לעשות עם הגוף. כן? לעבור ולהרפות, כן? להזמין הרפיה לתוך הגוף. לעבוד עם החוסר איזון באנרגיה, יותר מדי, פחות מדי. גם אפשר דרך הגוף, באופן שאני נושמת. כן? לנשום באופן שמחיה. יש עייפות. כן? לנשום באופן שמרגיע, אם יש חוסר שקט. אפשר ממש לכוונן את הנשימה לזה. לשים לב לתנוחת הגוף, דיברנו על זה היום. כן? מה קורה אם אני מזדקפת? מה קורה למידת החיות והאנרגיה בגוף? מה קורה אם אני פותחת החזה? יותר. מה קורה אם אני פותחת את העיניים? דרך אגב, כל הדברים האלה, הם שניהם יכולים לעבוד, כן? כי הם פותחים את המרחב. מה קורה אם אני נותנת ליותר נקודות מגע לתשומת הלב? שוב, גם עם שניהם, יותר מדי אנרגיה, פחות מדי אנרגיה. אז לשים יותר לב לפרטים של הנשימה, או יותר לב לפרטים של הצליל. עוזר לאנרגיה להתווסת. ספציפית לעייפות, בגלל שיש הרבה ממנה בדרך כלל בימים הראשונים של ריטריט. לעמוד, לעבור לעמידה, קסם. קשה מאוד להירדם בעמידה. מאוד, מאוד, מאוד קשה. אז לעבור לעמידה, זה עוזר. לפתוח עיניים, תרגל עם עיניים פתוחות, זה עוזר. לדמיין אור, אין שנכנס למצח, זה עוזר. טיפים שאפשר לשחק איתם, עם כולם להזכיר, זה לא במטרה להביס. כן? אנחנו לא במלחמה, אנחנו במענה מיטיב. כן? ממש חשוב. כן? אז אנחנו מביאות את, את הסקרנות הזאת, את החקירת המשחקיות אל תוך העבודה. עם הספק כבר אמרתי, אבל אני אזכיר שוב שאלה הזאת, במה אני מאמינה כרגע? יש משהו עכשיו, הספק חזק, אני מאמינה למשהו. למה אני מאמינה? לאן האמון שלי הולך כרגע? לשאול את השאלה הזאת, זה ממוסס אותו, ממוסס את העוצמה של הספק. אז לסיום, לזכור, דוקה מובנית, המכשולים מובנים. ולכן כל זה ניתן לשינוי. אנחנו כאן כדי להכיר את החוויה שלנו. אנחנו כאן כאקט של מטה. זה אקט, אנחנו פה כדי להיטיב עם עצמנו, לזכור את זה שוב ושוב. אז האופן שאנחנו פוגשות, האופן שאנחנו פוגשים, שמיים וארץ, מבחינת החוויה שלנו ומבחינת האפשרויות שנפתחות. בואו ניקח רגע של שקט ביחד.